יש סיפור פעם אחת שאלה נחזים לבין משהו על אהבת ישראל, אז נאמר לו שילך לראות איך האנשים שולחים את העצים שלהם ברפסודה בנהר. אותה עת היו רבים סופרים שהיו מתפרנסים מחטיבת עצים ועושים מהעצים רפסודה ושופים את זה למקומות, על פני הנער, למקומות בהם הם היו מצרכים העצים. והוראה שיש סופר אחד, או קצת סופרים, שהשיטה שלהם, שהם היו מעצמים את העצים, הם רואים עץ אחד שיש בו איזה ביטה, אז הם מנסים את הביטה בשביל שיוכל להצמד בפלות לעץ שני, וכך קושרים את הרפסודות. הרפסודות האלו איכשהו היו מגיעות לדרכן. הנבואה סופר אחד שהרפסודות שלו היו חזקות יותר לאין ארוך מכל הרפסודות האחרות.
הוא ראה שם שאותו סוחר לא מוריד את הבליטה, אלא שאיפה שיש בליטה, אז הוא עושה שקע בעץ שממול, ומכניס את הבליטה בתוך השקע, ואז קושר. ואז היה מחזיק הרבה יותר חזק. זה מאוד התפעל מזה, מאותו משל שהרבי שלח אותו לראות. כי הרבה פעמים יש בנו תובנה, שמה שיש, שהבליטה שיש בזולת, כביכול התכונה המיוחדת שלו, העניין המיוחד שלו, הוא מפריע לנו ולא נותן לנו להיות אנחנו. הוא לא נותן לנו להסתדר, הוא לא נותן לנו להיות בקשר. אז שיטה שהרבה בני אדם רוצים לעצמם זה להוריד את הבליטה מהזולת, או להוריד אותה מעצמם, זה כביכול שבן אדם מוריד מעצמו חלק משיותו, חלק מהאותנטיות שלו, חלק ממה שהוא באמת. לעומת זאת, כשאני רואה אצל הזולת משהו שמפריע לי, ואני עושה מקום בתוכי להכיל את זה. עכשיו, להכיל את זה, זה לא רק במובן של לסבול את זה, אלא להכיל את זה במובן שזה גם מלמד אותי משהו. להכיל את זה גם במובן שזה מוסיף לי משהו, שזה תורם לי באיזה עניין. כשבן אדם נמצא בתודעה הזאת, שזה תורם לו, כביכול אותה דבר שהוא רואה אצל הזולת, כסוג של מגרעה, אז זה בעצם לא רק שלא מפריע לקשר, אלא שאני רואה בזולת מעלה מיוחדת שאין בי, בהתחלה אני רואה את זה כסוג של מגרעה, בהתחלה אני רואה את זה כסוג של דבר מעצבן. אבל אז כשאני רואה את זה, אז אני מסכים ללמוד מזה, להוציא מזה איזה לימוד, אז זה הרבה יותר מחזק את הקשר. זאת אומרת שיש פה כמה מדרגות איך להסתדר, איך שניים מסתדרים. מדרגה אחת זה להוריד ממש את הבליטה מהעץ, בשביל שיוכל להיות בקשר עם, שיוכל להיות דבוק לעץ השני. המדרגה השנייה זה לא להוריד את הבליטה מהעץ, אלא אדרבה, לפנות בתוכי מקום להכיל את הבליטה הזו. כי זה ההבנה שיש פה משהו שהוא יכול מאוד ללמד אותי, הוא יכול מאוד לקדם אותי. ואם הזולת יוותר, או חלילה יוריד ממנו את הנקודה הזאת, זה יהיה הפסד גדול לכולם. מזכיר שיש תורה מהבעל שם טוב, שעל משנה שאומרת כל נגעים שאדם רואה, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. הכהן שהוא בא להבחן את הנגעים, אז בעצם כל אחד יכול לראות את הנגעים שהיו מאבחנים לאדם משצרת או נגעים אחרים, אז כל אחד יכול, כל נגעים אדם רואה. אבל אם הוא צריך להבחן את עצמו לדעת האם הפצעים שלו, האם הסימנים שלו זה צרת או לא, הוא לא יכול לעשות את זה לבד, הוא צריך שמישהו חיצוני יאבחן אותו. סך הכל זו סיבה פשוטה, מובנת, שאתה יכול לאבחן את כל העולם, אבל כשזה נוגע אליך, גם רופא, כנראה בית הצורך הולך להיבדק אצל רופא. צריך שמישהו מבחוץ ייתן את המבט. אבל בעל שם טוב ואומר, תדעו לכם, כל נגעים שבן אדם רואה בחוץ, זה בעצם סוג של מראה. אם אני רואה משהו שמפריע לי אצל הזולת, זה בעצם כמו מראה עבורי. מה היא אומרת המראה הזאת? המראה אומרת ש... היא מלמדת אותי משהו על עצמי, משהו שלא הייתי יכול לראות לבד. זאת אומרת, במקום להאשים את הזולת בחיסרון שאני רואה, יש פה הזמנה לראות איכן זה מופיע בתוכי אותו העניין. החיסרון שאני רואה את הזולת. בא הרבי מלובביץ' שואל, למה צריך את המורכבות הזאת? למה שלא ניתן לבן אדם ישירות לדעת איך לתקן את עצמו? למה הוא צריך לראות את זה דווקא אצל הזולת? אומר רבי, מה, האם לא יכול להיות שהזולת באמת יש בו את אותו חיסרון שהוא בלי קשר אליי? אלא התשובה היא שכידוע כל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. ואם אני רואה משהו, תראו, כל דבר בבריאה, כל דבר בעולם, בכל העולמות, בכל היקום, הוא יכול להיות לימוד עבורי. רק פה נצמצם את הרעיון הזה למעגל הקרוב אלינו, לאנשים שיותר בסמיכות אלינו. אם אני רואה דבר אצל הזולת, שבעצם לא קשורה, או דבר שהוא מעצבן אותי, או דבר שהוא לא טוב, יש פה הזדמנות אמיתית לעשות עבודה. למה? כתוב, על כל פשעים תכסה האהבה. כשבן אדם אוהב מישהו, אז הוא לא רואה את המגרעות שלו. וכל שכן, כשאדם אוהב את עצמו, כשאדם אוהב את עצמו, הוא גם כן לא פנוי לראות את המגרעות של עצמו. אז אם אדם על כל פשעים תכסה אהבה, והוא לא פנוי לראות את המגרעות של עצמו, המשמעות היא שהוא בעצם לא יוכל להשתנות, כי איך, מי ילמד אותו, או מי יראה לו, או מי ייתן לו מבט, את מה צריך לתקן, את מה צריך לנקות. אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. להיפגש עם מישהו. לזהות אצלו איזה חיסרון שמעצבן אותי. ובמקום להאשים אותו, אני מקבל את ההזמנה. ומנסה לראות איכן זה מופיע בתוכי. אני מנסה לראות איפה יש בי משהו מעין זה. היום לימדתי את זה באיזה קורס, אני לומד בקבוצה לפני שאני מגיע לפה. שם היה יותר זמן גם ממש לחברותות ולעבודה מעשית. ביקשתי מהם שיתחלקו לזוגות. כל אחד יבחר דמות, זה היה קבוצה של בנות, שכל אחד יבחר דמות שבעצבנת אותה. ולספר מה מעצבן בה. עכשיו, כל אחד מאיתנו יכול להיות שיש הרבה דמויות שמעצבנות בחייו, וכל דמות מעצבנת בהרבה פרטים. אבל אז מה הייתה לבחור דמות אחת? נו, בדרך כלל, זוג נשוי, אז הטיפוס שהכי מעצבן לנו זה בן הזוג. אז יש כי זוג נשוי זה בעצם האב טיפוס למושג קשר. אחרי זה זה יכול להיות כל מיני מדרגות. זה יכול להיות בת מתבגרת שגרה עם אמא שלה, זה יכול להיות שותפים לדירה, זה יכול להיות מישהו בעבודה שמעצבן אותי, הכל פתוח. אבל לקחת דמות אחת. ולשתף מה באותה דמות מעצבן אותי, מה קשה לי. כשאני אומר מעצבן אותי, זה כוונה היא, זה כמין שיפוט או כמין הצבעה על תכונה מסוימת אצלו, שממש לא לעניין, שממש אני בביקורת עליה. אז לבחור את הדמות, לשתף מה קשה לי איתו, מה בהתנהלות שלו בעצם מציף אצלי משהו, מה בהתנהלות שלו מגרה אצלי את התגובה. השלב הבא זה גם לשאול איזה רגע זה מעלה בי. האם זה מעלה בי כעס? האם זה מעלה בי עצבות? האם זה מעלה בי חוסר אונים? השלב הבא זה לנסות לחפש איפה לשתף, כי הרעיון היה לעשות עבודה בזוגות ולשתף. השלב הבא זה לנסות לשתף איפה הדבר הזה מופיע אצלי בחיי. אומרת שאם אני למשל מתלונן על הזולת שהוא לא מסודר, שהוא מבולגן, שהוא מבולגן, זה עניין אחד. אני מוזמן לראות איפה אני מבולגן. יש פעמים שבן אדם יגיד בכנות, הדבר הזה לא נמצא אצלי. יש את זה רק אצל הזולת, לא אצלי. אז אנחנו נשאל אותו שאלה יותר עדינה. איפה בדקות זה נמצא אצלך? זאת אומרת, זה, אם הלב פתוח, אז אני מנסה לראות איפה העניין הזה שייך אצלי. כי צריך בשביל זה גמישות, צריך בשביל זה יצירתיות. דרך של זה פתיחות. לפעמים אנחנו מאשימים את הזולת שהוא מניפולטור, או מאשימים את הזולת שהוא לא עומד בדיבורו, או מאשימים את הזולת שהוא בולגן, או שהוא לא יודע להקשיב. כל אחד, לכל אחד יש הרבה דברים שצריכים לתיקון. אנחנו בדרך כלל מאשימים בדברים שנוגעים בנו, שמשהו שם מציף אותי. אנחנו מוזמנים לקחת עניין אחד. זה סיפר לי, עכשיו, זה לא אומר שזה לא הזדמנות גם. לפעמים אפשר לשתף בשיחה כנה את הזולת בעניינים שאנחנו רוצים שהוא יתקן וכו'. אבל זה לא אומר שאין את זה בו, רק אני לא אחראי על תיקונו. אם זה הופיע מולי, זה בהשגחת השם אותנו, באהבתו אותנו, לתת לנו חומר לימוד. לתת לנו חומר הדרכה, הנחיה אישית, לתקן את אותו עניין. איזו הבנה נפלאה שבן אדם מחליט להיענות לתיקון, ויותר מזה הוא נהנה לתיקון אחרי שיש לו אמון שמה שהוא רואה זה בהשגחה פרטית, גם יסודות שיטת הבעל שם טוב. שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, וזה לא מקריות, וזה לא סטטיסטיקה. זה הובא לפתחי שיראה את העניין הזה בשלמותו, ולראות מה הוא מלמד אותי, ולראות מה הוא פותח עבור. אז זה עניין המראה, שהזולת כמראה. רבי נחמן מלוקטי מוהר"ן גם מזכיר עניין של מראה, אבל בהיבט קצת אחר. אומר שבן אדם צריך לזכך את עצמו כל כך, שאם מישהו יסתכל עליו, הוא יראה את עצמו כמו במראה. הוא יראה כמה הוא משוקע בחושך, ואז הוא ירצה להיטיב את דרכיו. אני אסביר למה הכוונה. מן הסתם יצא לכם אי פעם בחיים לפגוש בן אדם רב מעלה. לפעמים שאנחנו פוגשים באמת איש אציל נפש, אנחנו מבקשים באמת אדם שעשה עבודה עם עצמו. אדם שהתקדם ברצינות. אז כשאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו לפתע רואים את מצבנו. אנחנו רואים כמה הוא התקדם, ואיפה אנחנו כביכול רחוקים מכל זה. רבי נחמן אומר, יש אפשרות שכשאנחנו עושים עם עצמנו עבודה פנימית, לזכך את פניו, זה יכול להיות גם במובן של לזכך את הפנים. ואז אנחנו גורמים לזולת להשתנות בלי שדרשנו את זה ממנו. מעצם זה שהוא רואה אותנו, מסתכל עלינו, כביכול זה כמו מראה, אבל הפעם זה בהיבט החיובי. בגלל שאנחנו כל כך מזוכחים, אז הוא פתאום, הוא בעצמו מקבל הבנה על השגיאות שלו, על הדברים הלא נכונים שהוא עושה, והוא מקבל חשק ורצון ומוטיבציה לשנות את עצמו לטובה. רק מעצם זה שהוא מסתכל עליהם. שזיקחנו את הפנים, שזה את הפנים. מה זה לזכך את הפנים? אפשר לדבר על זה בכמה מובנים, אני רוצה לדבר בהיבט אחד. היה פה בתל אביב רבי גדול, קראו לו האדמור הקדוש מאוסיאטים. רבי ישראל מאוסיאטים, היה גר ברחוב ביאליק. אפשר להגיד רחוב נחמן, יותר טוב. רחוב נחמן ביאליק. והוא היה איש קדוש ומופלא, מכל הארץ היו באים אליו, להתברך ממנו. הוא זכה להיות 10 שנים בתל אביב, מאז שהוא עלה לארץ, מבינה, וזה היה גר בעיר אוסיאטי. הוא היה איש קדוש ונפלא. שתקן אמנם. מספרים עליו סיפורים נפלאים על האוסיאטי נר הקדוש. היה מאוד אדור בלבושו, היה ככה, היה לו מראה אצילי. תפילתו, דיבורו, הכל היה כל כך באצילות, היה כולו אומר הדר. מספרים שפעם הוא הזמין רפד להחליף את הריפוד בספה שהייתה בסלון. וההסכם היה שהרפד יגיד, יבוא לקחת מידות, והרבי ידאג לקנוע, להשיג את הבד. אז הרבד לקח מידות, הוא אומר לרבי, מה המידה שצריך מהבד היפה? אומר לו הרבי, אני חושב שלא דייקת בחשבון, כי עשיתי גם את החשבון כמה מטר צריך, ויצא לי יותר ממה שאתה אמרת. אז אמר לו הרפד, לא טעיתי, אבל הסיבה שיצא לך יותר בחשבון, כי מאחורי הספה, איפה שלא רואים, בקטע שהוא צמוד לקיר, שם לא חישבתי את הבד היקר, שם אני שם בד פשוט. איפה שלא רואים, לא צריך כמו במקומות האחרים. אז אמר לו רבי ישראל, חייך בעיניו הטובות ואמר לו, אצלנו, איפה שלא רואים, צריך להיות בדיוק כמו שרואים, כמו איפה שרואים. הוא אמר לו את אמנם על הספה, הוא אומר, גם מאחורה, צריך להיות מרופד כאילו זה בחזית. אבל הוא התכוון, הסיפור הזה התפרסם על ידי אותו רפד, של החיים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש את ההתנהגות מול בני אדם. אני משל משתדל להיות נורא נחמד מולכם. זה מצליח פחות או יותר. אבל אחרי זה שאני בא הביתה, אני מפשיל שרבולים. וזהו, אני יוצר פה, כל אחד ידמיין את ההמשך. אם יש משהו לכעוס, או יש משתדל שלא, אבל בבית. ככה בכל מיני דברים. לבוש, אנחנו בהופעה בחוץ, לבושים באופן מסוים, בבית. אני לא ממשיך, רק עושה תנועת יד כזה, כל הזמן. את הפער בהתנהגות, בתדמית בין הבית לחוץ, אנחנו בעיקר מכירים היטב. אומר רבי ישראל הסיאטין, אצלנו אין הבדל בין הפנים לחוץ. זאת אומרת שהסטנדרטים, זה לא אומר שבבית אני צריך ללכת עם חליפה מחויתת. ללכת עם, על הכוונה היא בדברים, בסטנדרטים של הנפש, להיות בבית כמו שאני בחוץ, כמו שאני, בתדמית שאני בחוץ, עד רבה. לפעמים התדמית היא לא שקרית. התדמית היא אמיתית, ובבית אני מרפא מהאמת. או במקום הנסתר, או במקום שאני לבד. אני מזכיר את זה בהקשר הזה, ש... להתאים את הפנים שלנו לסטנדרט החיצוני, או כמו שאנחנו בחוץ, זה נקרא לזכך את פניו. זה לזכך את הפנים שלו. רואים את זה, שפוגשים אדם גדול, אני יכול לספר לפחות על עצמי, על החוויה, שאני פוגש אדם גדול, אנשים גדולים באמת, רק מלהסתכל עליו, עולים לי ממש מחשבות ורצונות להשתפר לטובה. בעצם שאני רואה איזה עבודה הוא עשה עם עצמו. וזה ממש מה שרבי נחמן אומר, למה? כי האדם הזה שהוא זיקח את עצמו, עשה עבודה, זיקח את פניו, זיקח את הפנים שלו, כשאני מסתכל עליו, גם אם אני לא יודע להגדיר את זה כמראה, הוא כביכול כל כך מזוכח ומלוטש, אני ישר רואה את המקומות הלא מתוקנים אצלי, מעצם ההסתכלות על האדם המתוקן. וזה מה שגורם לי להשתנות. אז יש כאן שני משלים, אחד מהבעל שם טוב, אחד מרבי נחמן, שבשניהם מוזכר העניין של מראה, או מוזכרת המראה. אצל הבעל שם טוב זה עבודה למתחילים. זאת אומרת, לראות משהו שמעצבן אותי אצל הזולת, ולקבל את זה שזה בהשגחה פרטית הגיע לפתחי, בשביל שיעשה עם זה עבודה. ועם כל מה שהסברנו, הכל בהשגחה פרטית, ואין שום דבר לחינם, אולי שהלב שלנו מסכים לקבל את זה, ועל כל פשעים תכסה אהבה, וכל נגעים שאדם רואה בחוץ מנגעי עצמו, אז אבל שם אתה מסביר, כל נגעים שאדם רואה חוץ, כל נגעים שאדם רואה בחוץ, זה מנהיגי עצמו. זה כבכל השלכה. המשנה אומרת, כל נגעים שאדם רואה חוץ, מנהיגי עצמו. זאת אומרת, הפשט שלה, שכל נגעים אדם יכול להבחן לכולם, חוץ מאשר לעצמו. בשנת הזה, כל נגעים שאדם רואה חוץ, הדברים שאתה רואה בחוץ, זה מנהיגי עצמך. נהיגי עצמך גורמים לך לראות את זה אצל הזולת. אז זה העבודה למתחילים. כמובן, מדובר פה על מתחילים שהם מתקדמים. יש ביטוי כזה. זה אנשים שבתחילת דרכם, אבל יש בהם רצינות להיענות לרמזים האלוקיים ולהשתנות לטובה. למשל, לי הייתה פעם תלונה על מישהו קרוב שהוא לא יודע להקשיב. אז מה העבודה שלי במקרה הזה? איפה אני לא מקשיב, או לחדד את העניין הזה. אצל הבעל שם טוב, זה לראות את הפגם בזולה, להבין שזה בהשגחה פרטית, זו מראה. מסופר לרבי אושר פריינד, רבי אושר הצדיק, שהגיע אליו, פעם ביקרתי בביתו, אז אחד מתלמידיו סיפר לי, שביתו סיפרה לו, שבילדותה נשפך לה שוקו על הבגד. אז אבא שלה לקח מטלית וקירב אותה לראי, למראה, והתחיל לנסות לשפשף את המראה ולנקות את הכתם שראו במראה. אז היא צחקה, אמרה לו, אבא, הכתם הוא לא במראה, הוא בבגד שלי. אמר לה, על הביתי היקרה תזכרי תמיד. וכשאנחנו רואים אצל הזולת קטם, זה בעצם הקטם אצלנו. עכשיו זה בעצם בדיוק, הסיפור הזה זה תורת הבעל שם, אבל מה שהתפעלתי מהסיפור, שכשהייתה הזדמנות שכבר היה לה איזה קטם, הוא הפע את זה מלימוד, לא צריך להגיד לה, היא כבר כל ימיה זוכרת את ההתרחשות הזו עם אבא. המתודה הזאת של לנסות לנקות במראה, לנסות לנקות את זה פנימה. עכשיו תראו, זה לא אומר שאני צריך להיות בהאשמה עצמית כל הזמן. יותר מזה, לא להיות בהאשמה עצמית, אלא לראות בזה הזדמנות, עם הלב פתוח ועם הלב מסכים, לראות את המתרחש בחוץ, ולראות איפה זה נוגע לי, ולהתחיל לעבוד על זה. כי לבד לא הייתי מגיע לזה. כי יותר מזה, האדם לא רק שהוא לא רואה את הנגעים של עצמו, הוא לא רואה את זה כנגעים. דברים שאצל הזולת מעצבנים, אצלנו אנחנו אומרים להם שאומרים עליהם שהם לכתחילה. רבי נחמן בא ולוקח את זה עוד שלב. בהתחלה, הזולת הוא המורה שלך. והתחלת לתקן. ואם התעצמת עם התהליך הזה של לנקות בתוכך, או לתקן בתוכך, אז הזולת הוא כבר לא הכתובת. אתה עצמך מקבל כבר עזרה, הבנה, איך להתקדם. באותו תהליך. ואז בשלב הבא, אתה מראה לו. כביכול, כשהוא מסתכל עליך, הוא רואה מה הוא צריך לתקן. אבל עכשיו, בואו נשים לב לעוד הבדלים בין שני המשלים, בין רבי נחמן לבין הבעל שם טוב. במשל של הבעל שם טוב, המשל של הבעל שם טוב, יכול להיות שבזולת יש את הרע הזה באמת, ויכול להיות שאין. מה שרלוונטי לי, זה לעשות מזה עבודה כלפי עצמי. ואם אני אתקן את זה, זה כבר לא יעצבן אותי בזולת. זה דבר שחשוב לדעת. זאת אומרת, גם אם הזולת יש את זה פה באמת, זה יפריע לי פחות. וגם אם אני אתקן את זה באמת בתוכי, זה תהיה בשבילו הזדמנות לתקן את זה. כי תהיה לו השראה. אמי מעלה השלום הייתה אומרת שאין עזרה נפלאה לזולת כמו לדייק. לדייק בשפה של אמי מה זה לחיות נכון. זה לחיות מתוך ההכרה. זאת אומרת, זה ליישם את התובנות הרוחניות. יש שני דרכים לנסות להשפיע על הזולת. או להטיף לו, כל היום לפמפם לו דברים שקראתי ושמעתי ולמדתי, וזה סגולה לעורר אצלו התנגדות, שהוא ממש לא ירצה להיות בקשר ולא לשמוע ממני כלום. ואפשרות שנייה, זה על אותו עניין שאני רוצה שהזולת תשתנה, לעבוד על זה ברצינות בתוכי. לקחת את זה צעד נוסף אצלי בתוכי. אז שני המשלים הללו, של הבעל שם טוב, של רבי נחמן, הם נראים כביכול כסותרים, אבל הם מאוד מעצימים זה את זה. בהתחלה הזולת המראה, וכשאני עושה את העבודה פנימה, אני עצמי הופך להיות המראה. שהזולת בעצם רואה, רק אצל, אצל רבי נחמן, סליחה, אצל הבעל שם טוב, בשביל לראות את הזולת כמראה, אני צריך לשמוע על זה שיעור. שאם אני רואה פגם אצל מישהו, סימן שיש בי. מובן המשפט האחרון, צריך לשמוע על זה שיעור, צריך לקרוא על זה. כן, צריך לשמוע על זה ולהסכים לעשות את העבודה. אם אני מסכים, יש כאלו שלא יסכים. אצל רבי נחמן, הזיכוך שאני עושה הוא כל כך חזק, שהזולד, גם אם הוא לא שמע על רבי נחמן, גם אם הוא לא שמע על הבעל שם טוב, הוא רואה כזה אור, שהוא מסתכל עליך, או עלייך, או עליכם. והוא ממש מקבל חשק וכיסופים טובים להשתנות מעט הזה שהוא יסתכל עליי. זה בסדר? זה מובן? גם אם לא, לא נורא. תגידו כן, גם אם לא. בכל מקרה אנחנו לומדים היום איך להיות מראה. יש גם לכאורה הזולת יכול להתעצבן, להגיד מה אני רק מראה בשבילך. יש פעם מישהי אמרה לי שהיא שמעה שבעלה שומע שיעור שאמרו לו שהאישה היא רק מראה, עצבן אותה. מה, אין לי משלי, אני כל הזה המראה של הגבר? מה זה? תודה. על מה התשובה באמת? שבדברים הלא מתוקנים אצל הזולת היא מראה. אבל כל הטוב שבה, שם זוהי. זה החידוש. מה שאני רואה טוב בבת הזוג, זו היא. באמת זה גם מראה, גם יש בי את זה. על מה שאני רואה לא מתוקן וזה מעצבן, זה מוציא את המשלתי, זה בעצם הזמנה לעבודה. והעבודה הזו, חזרתי כמה פעמים על הביטוי הסכמת הלב. למה, מה זה הסכמת הלב? אני יכול לשמוע את זה ויגיד, עזוב אותי מי... אבל שם טוב, ממראה, מלראות הזולת, שיתקן את עצמו, הזולת, ועזוב אותי בשקט. אני מן אדם מבין, שחלק מהמתנה, שאנחנו חיים בקהילה, או במשפחה, או בין חברים ושותפים, זה החיכוך, החיכוך הקדוש שאני קורא לו. כתוב, שכשזוג מתגרש, מזבח מוריד דמעות. מה זה קשור? למה שהמזבח יוריד דמעות? למה לא, אם אתה כבר רוצה להגיד שזה כביכול יוצר רצות רוחנית בעולמות, תגיד, אני יודע, בית המקדש מוריד דמעות, ארץ ישראל מורידה דמעות, או אם אתה רוצה להגיד כלים בבית המקדש, תגיד, השולחן מוריד דמעות, הארון, המנורה, מה זה דווקא המזבח? אלא הביאור הוא, המזבח זה המקום שבא בן אדם זובח משהו שהוא יקר לו והוא מקריב אותו לכבוד השם. בן אדם שהוא חטא או שרוצה להביא קורבן תודה, הוא מביא דבר שהוא יקר לו. השור, השה, הכבש, הוא מקריב אותו, הוא זובח אותו לכבוד השם. חז"ל גם אומרים שאחרי שחרב בית המקדש, שולחנו של אדם כמזבח. מה הכוונה? שעל השולחן יש לו הזדמנות להקריב משהו שיקר לו. אחד הדברים שהכי יקרים לנו זה האוכל הטעים. אז אם אתה מתנהג בדרך ארץ ולא אוכל ברעבתנות, או לא אוכל בחוסר נימוס, או אוכל בכבוד, בנימוס, אז אתה בעצם מקריב, זה לא בא לך בקלות, זה ממש הזדמנות להקריב, זה כמו פעם היו מקריבים קורבנות, היום כל פעם שאתה מקריב את האגו, כל מקום שאתה מקריב את התאווה, זה ממש קורבן, קורבן לפני השם. עכשיו, אז יש שני דברים עיקריים שבהם יש לנו הזדמנות להקריב את האגו, לשגרת חיינו, או להקריב את התאווה, או להקריב את האגו, זה הביטוי. זה בשולחן, האגו והתאווה, זה בשולחן. באוכל, כי אדם ניכר באכילתו. כתוב, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. אז כוסו, זה כוונה אם הוא שותה לשוחרה, מתגלה הסוד שבו. אבל זה לא רק, יש גם מקומות חזל שכוסו זה בא לבטל את כלל ענייני השולחן והסעודה. תראה איך בן אדם אוכל, תלמד עליו הכל. זה גם הפירוש הבסיסי של כוסו ממש. אתה רוצה לראות איך בן אדם, תראה מה קורה איתו כשהוא משתקר. לפעמים אתה מתגלה בן אדם שהוא בשכרות שלו, מתגלה משהו נחמד מאוד. יש לי חבר יקר, תלמידים של הרב גינזבורג, שבאחד מסעודות פורים, אצל הרב גינזבורג הוא השתקר לגמרי באופן טוטלי. הוא היה כל כך מתוק, כל כך נחמד, הייתה שם אישהי ואמרה, איתו אני רוצה להתחתן. עם הסוד הזה, כי כל בן אדם אנחנו לא יודעים מה מחביא, זו הזדמנות נדירה לראות מישהו שיקור קלות, ולראות, קלות זה לא בקוף, זה היינו שיקור מועט, אלא כמו לוט, שהופיע בפרשה. מה אם בן אדם, זה הפנימיות שלו, ככה זה שהוא לגמרי איבד את כל המסכים, והיא פנתה לחברה שתעשה שידוך, והם נשואים כבר יותר מ-20 שנה. אדם ניכר בכוסו. ויש לפעמים מי שיצא עם איזה בחור, והייתה סיטואציה שהשתקעו, יכול להיות אותו דבר, אותו פורי, ואיך הוא ניבל את הפה, איך הוא דיבר, אמר, אם ככה שהוא שיקור, לא בשביל. זה פנימיות. אבל זה אני אומר, לא להוציא את הפירוש הפשוט של הביטוי, אדם ניכר בכוסו. זה טוב להזכיר את כל השלישייה הזו, אדם ניכר בכוסו, הכוונה היא, כשהוא משתכר, אנחנו יודעים בדיוק מי הוא, ובכיסו, דהיינו קמצנותו, נדיבותו, ובכעסו. ודווקא כדאי לראות מישהו כועס, כמו שאת יוצאת עם מישהו לראות אותו, לקוות עלינו לראות אותו פעם אחת כועס. או פעם אחת, זה לא שצריך לעודד את זה, או פעם אחת שטוי, כי יש שם מידע מאוד חשוב. האם בכעס שלו הוא שובר כלים, או זה כעס שניתן להכלה? האם שצריך לפתוח את הארנק הוא קמצן או שקול? יש הבדל בין, זה לא חייב להיות או קמצן או פזרן. יש קמצן, יש פזרן ויש שקול. רק פה הזכרתי את זה שהביטוי אדם ניכר בכוסו זה גם כל ענייני האכילה מקבלים את הכותרת כוסו. איך הבן אדם אוכל? ובכלל, אם בן אדם רוצה להבחן את מצבו בחיים, שיתבונן באכילותיו. אם יש לו זמנים קבועים לאכילה. האם הוא אוכל במתינות? או אוכל בחיפזון? האם הוא עורך את שולחנו? לא מדבר על ארוחת שבת. ביום יום. האם הוא עורך את שולחנו, ככה מגיש את זה בחיפזון? האם הוא אוכל מתוך כלי צלחת? אוכל מתוך הסיר? גם יש כאלו שנהגו. האם הוא אוכל בעמידה ליד המקרר? או בישיבה? זה הזדמנות בינינו לבין עצמנו לראות מה מצבנו. אתם זוכרים את העניין הזה של שמה שבחוץ, מול אנשים, אני אף לא יוכל בעמידה ליד המקרר, מול אנשים אני אף לא יוכל, לפעמים אני אומר, זה כבר הסוף של המרק, אני אוכל מהסיר, או אני יודע, אשתה מה. אפרופו סיפורים כאלו, אני ממש נזכר, שסיפרה לי מישהי, שהיא נפגשה עם איזה בחור מחוץ לארץ, היה להם פגישות במחשב, איך זה נקרא, עם הסקייפ, והיא אמרה שהוא גמר את המרק, הוא אוכל מרק שהוא דיבר איתה, אמר, זה היה סביר, למרות שזה לא עובר. ובסוף, עם הסוף, הוא עשה קולות קולניים כאלו, עשיתי לכם את זה טוב? אני כבר נשוי ברוך השם, והיא החליטה שהיא לא רוצה ל... לא שזה חמור, אלא כל אחד יש לו רגישות למשהו, שהוא, משהו מציף אותו, משהו... ההתנהלות הזה נגע בה, כאילו היא לא אהבה את זה. זה לא שזה חמור, זה מובן מה שאני אומר? מה מובן? היא לא אהבה את זה. זה באמת לא נורא. אני אומר, וגם אין בזה פסול, בן אדם יכול להיות טבעי, שזה לא... אני אומר משהו אחר. אני אומר שאם אנחנו מול אחרים לא עושים את זה, אז זה בשבילנו קריטריון איך להשתכלל באצילותנו גם שאני ביני לבין עצמי. אני חוזר אחורה לאוסיית הנה. זה הזמנה לפתח את הצילותי. זאת אומרת, זה מתוך ההבנה שהצורה שבה אני מתמהל מול אנשים היא לא זיוף. הנחמדות שלי והנימוס שלי שאני בא מול אנשים, אמנם זה הכרח, זה האותנטיות שלי. למרות שאני כבכל מוכרח בזה בשביל הפרנסה, או לא נעים לי, או חובה להתנהג כך באותו מקום. אבל אם הלב מסכים לזה ורואה את זה כהתנהגות טובה, אז לנסות להתאים את החוץ לפנים. בהקשר של אותו מאמר של האוסיאטינר, שגם מה שאינו אצלנו, גם המקום שלא רואים, הוא כמו שרואים. מה שזה פותח, אבל אני עוד לא סיימתי עם המזבח, אינני יודע אם שמתם לב שפתחתי זה רעיון, אבל לא... עכשיו, אז שני מקומות נשאר לנו היום להקריב. בשולחן, בשולחן זה בעיקר תאווה, זאת אומרת שבא לי עוד לאכול, או בא לי או לאכול או בנימוס, אז אני, העבודה שאני עושה עם עצמי, ההתגברות זה זביחה, כי אני זובח את זה לכבוד השם. יש גם סיגוף שהוא כתוב בספרים הקדושים, עוד אצל רבנו יונה, להשאיר מכל מאכל, קרא לזה את הכפיות האחרונות, את הביסים האחרונים, אני מדבר לא במקרה שסבתי, אלא שבאמת מה זה טעים לי. וגם לא מדובר על זה שאני אשאר רעב, לא, לא, אפשר לאכול כמה שצריך, אבל להשאיר את התשוקה הזו לסיומת, זה נחשב ממש זבח, אם זוכרים. או לאכול גלידה ולשאיר את הצ'ופצ'יק של הטילון, מי שעוד זוכה לאכול כאלה דבר. ואיפה עוד מקום יש לסבוח את האגו, או את מידת הנצחנות, או את מידת הכעס, או את מידת האגואיזם? זה בזוגיות. הזוגיות היא יוצרת חיכוך כל הזמן, יומיומי. זה לא אומר שהזוג צריך להתחכך כל יום. כלומר, יום יום יש הזדמנויות לעשות עבודה פנימית, או זה לא אומר שעל כל דבר הם יריבו, אבל כן יכול להיות צער בלב על שאין את ההתפתחות הזו אחד כפי השני. שבן אדם רואה בזוגיות הזדמנות לתיקון פנימי, הזדמנות לנתינה, הזדמנות לוויתור, הזדמנות לגמישות, זה גם הוא מקריב על המזבח. אז עכשיו זה יובן, כשזוג מתגרש, המזבח בוכה. על מה הוא בוכה? שאין יותר קורבנות על המזבח, כי בכל המזבח שומם. זה מאוד מובן. זה לגיטימי להתגרש. יש לכם אנשים שזה נכון לעשות מצד מה שהם עוברים ביחד. אבל המזבח אומר, אך חבל. הוא יורד לו דמעות שכביכול הוא שומם, הוא לא... יש לו תפקיד, יש לו משימה, הוא מושבט כאילו. כל אחד מהם אומר לך, יגור לבד, אולי יהיה להם איזשהו שקט, אבל ההתקדמות שלהם, הדבר המדהים שיכול לקרות שמקריבים על המזבח, זה יחסר, ועל זה הוא בוכה. זו הבנה משמעותית למושג שהמזבח מוריד דמעות. וממילא יש לנו הזדמנות להקריב קורבן ולא להיות קורבן. כי אם בן אדם מרגיש בתוך זוגיות שהוא קורבן, כדאי ש... ללכת לדרכו. או להעמיד את הזולת על מקומו, או להיפרד. אנחנו לא אמורים להיות קורבנות. אנחנו כן יכולים להקריב קורבנות קטנים על חשבון הנוחות שלנו, על חשבון הגאווה שלנו, אבל לא להקריב את החיים שלנו. יש בן אדם שהוא בכזו זוגיות שהוא מקריב את חייו, זה לא טוב. זה לא טוב. על זה, זוג כזה שנפרד, המזבח לא בוכה. זוג כזה שנפרד, המזבח אומר לא נורא. בואו נדבר על זוג שהפוטנציאל הוא טוב. הזכרתי פה פשוט, יש לפעמים שיש שם ממש השפלה או אלימות, או דברים שממש לא שייכים. אבל במקום שזה רק, אני מזהה שזה עניין לעבודה פנימית. אז מה, אם המזבח בוכה כשבני זוג נפרדים, מה ההפך מבוכה, וכמובן פה שזה דמעות של צער, מה הוא? שמח. כביכול המזבח, שזה בא לבטא מהות רוחנית, שהוא ממתיק גזרות מהמצב, הוא שמח גם שהוא מקרב את ליבם של ישראל לאבין שבשמיים. כל מקום שבן אדם מתגמש, מבטר, קשוב, מעניק, זה לא רק מקרב את הקשר, הוא ממש מעצים, מעלה את שניהם למעלה, והמזבח שר להם, עלו למעלה, עלו, יש לכם כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, עלו למעלה, עלו. נכון? אם אנחנו רואים מישהו שעבר גבול, צריך להעמיד אותו, להחזיר אותו למקום. נכון? נכון, איפה שמזהים השתלטות, כדאי להניח לזה, ליצור חברות ולא שליטה. זה לראות איפה, שבן אדם יסודי מדי, אז זה לא קשור לחיוביות. זה אומר שאותו זה מעצבן, זה אומר שיש שם כפייתיות. היסודיות זה אומר שבן אדם מפריז, כל דבר שאתה עושה אותו מעבר למידה, אתה כבר מתחיל להחסיר אותו. אז לראות איפה הוא עצמו מגזים בדברים. איפה הוא מסביר משהו שכבר הדבר הובן, הוא ממשיך להסביר אותו. איפה הוא ממשיך לנקות, שהמקום כבר נקי, צריך להתפנות לדברים אחרים, והוא ממשיך. אז יסודיות יתר זה לא חיובי, זה מעצבן כמו כל דבר אחר. זה לראות איפה אני, מה? כן. תודה רבה על הקשב, תודה לידכם, ובהצלחה לכולנו לשיעורי בית. אז השיעורי בית להיום, למרות שהזכרנו גם את הבעל שם טוב עם המראה, וגם את רבי נחמן עם המראה, בעצם הוזכרו שלוש נקודות בשיעור. הבעל שם טוב עם המראה, רבי נחמן עם המראה, והדיבור של הרבי מאוסיאטין, שבחוץ, אצלנו בחוץ זה כמו בפנים. ודווקא את זה הייתי מזמין אתכם, את עצמי, מי שרוצה לעשות עם זה עבודה השבוע. שהחוץ יהיה כמו הפנים, במובן החיובי. יש בן אדם שיכול לקחת את זה במובן שלילי, אומר כמו ש... בתוך הבית אני עושה מה שבא לי, לא דופק חשבון לחברה. לא על זה דבר. הכוונה היא במובן המבורך של גם כשאני בחדרי חדרים, להיות במלוא הטוב. כן, זה יותר הזכרתי בהקשר של להפוך, שהפנים יהיה כמו בחוץ, כי גם בפנים, במקומות כביכול בית שהם לא רואים אותי והם לא מתועדים, שם יש לי הרבה הזדמנות. בחוץ, אם הבן שלי עכשיו בא מעצבן אותי מול הקהל, זה קרה לי הרבה בשיעורים, שבתות, סמינריונים, הילד היה קופץ אליי, אז הייתי, מה זה נחמד ומחיד, והרבה פעמים זה עשה לאנשים רושם מאוד טוב, והחמיאו לי איזה יופי, אבל בינינו אמרתי, מה, בליבי אמרתי, מה לך אופציה, מה הייתה? צועק עליו, ואתה רואה, כולם מסתכלים עליך, כל מה שיש לך רק אפשרות אחת, להיות נחמד. טוב, יש אנשים שיכול להיות שגם ברבים התעצבנו, אבל ברוך השם, אצלי זה עבר בשלום ברבים. אחרי זה שאתה בבית, הולך על העצבים, תהיה עם אותה אכלה כמו שהיית מול קהל. כמובן, אם יש לך רעיון איך לקרוא אותו לסדר באופן נכון, לא בגלל עצבים, אלא באופן מתוך הבנה פנימית מה נכון, תעשה את זה. טוב, דיברנו את העמידה הראויה. לילה טוב.